כן, בפסיקתא דרב כהנא בפרשת וזאת הברכה מובא על הפסוק לכן יחכה אדוני לחננכם ולכן ירום לרחמכם. פירוש הפסוק יחכה השם לחננכם, הקדוש ברוך הוא ממתין מתי יבוא הזמן לגאול אותנו, יגיע הזמן שיחון אותנו, ולכן ירום לרחמכם. אומר רב כהנא, מה זה ירום לרחמכם? כל המלמד סניגוריה על ישראל, הקדוש ברוך הוא מרוממו, שנאמר, ולכן ירום, את מי ירומם? לרחמכם, אותו אדם שמלמד סניגוריה על ישראל. והאמת שהנושא הזה, אחד הדברים הקשים ביותר, ראינו שגדולי ישראל, הנביאים אפילו, נענשו כשדיברו שרה נגד עם ישראל. אבל יש אבל אחד גדול, בוודאי כשהם באו לישראל הוכיחו אותם, כמו שראינו, משה רבנו הוכיח את ישראל, יעקב אבינו הוכיח את בניו, הנביאים כולם, 48 נביאים היו לנו, כולם התפקיד שלהם היה להוכיח את ישראל, להוליך אותם בדרך ישרה. זה גם תפקידם של כל חכמי ישראל בכל הדורות. חכם זה לא רק בשביל הרבה חושבים שעשה לי השכבה ומי שברך, זה החכם. חכם זה להגיד לי מה אסור, מה מותר. היה רבי עזרא עתיה אומר, חכם כזה זה נקרא לא ימצא בך מעונן ומנחש ומחשף ודורש אל המתים. זה חכם, שיש אנשים שמחפשים חכם שיהיה דורש אל המתים. זה לא זה התפקיד שלו. התפקיד שלו להוכיח, אבל צריך מאוד להיזהר שהאדם לא יבוא לומר לפני הקדוש ברוך הוא דברי דילטוריה, דברי גנאי, דברים קשים על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא שמח שהחכם או האיש יבוא ויוכיח את העם, שהוא מוכיח את העם יוכיח אותם, אבל לא יבוא עמוד לפני הקדוש ברוך הוא וידבר דברים שהם קטגוריה. כי להפך, מי שמדבר סניגוריה אצל הקדוש ברוך הוא, אדרבה ואדרבה, הקדוש ברוך הוא מרומם אותו. רבנו חיים ויטל כותב, קדוש ברוך הוא אוהב שמלמדים על בניו סניגוריה. וכל טענה שהיא, אפילו הטענה לא כל כך צודקת, אם זה כלפי, מול הקדוש ברוך הוא, מול העם, לא יגיד להם סניגוריה, אז אדרבה יגידו, זה רב טוב, שכל דבר אומר לנו זה טוב, ולכו יעשו כל מה שיעלה על רוחם, חס ושלום. שהוא מדבר בינו לבין קונו, שעומד ומתפלל ומבקש, הן על הכלל והן על הפרט ילמד סניגוריה. כך כותב, והוא מעורר רחמים על ישראל, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו. זה לא רק לחכם, כל אדם מישראל צריך להיזהר מאוד שלא יוצא מפיו איזה דבר, שהדבר הזה ישתמע כאילו מעורר דין, מעורר כתרוג על אנשים, על יחיד או על רבים, אלא ייזהר מאוד לדבר דברי סניגוריה. מאיפה למדנו? בשמות רבה במדרש על הפרשה בכתיסה, ויחל משה את פני השם אלוהיו. צריך לדעת שכמעט לא הייתה שעה קשה לעם ישראל כאותה שעה שעשו ערב רב את העגל, והקדוש ברוך הוא חרה פה, כך כתוב פירוש, שחרה אף השם, והוא רצה חס ושלום להשמידם, כמו שאומר בתהילים, לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו מאשים חמתו להשחית. מה היה שם? שם לומדים הרבה דברים. שם לפני זה המדרש מביא פסוק אחר, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו, המזכירים את אדוני אל דומי לכם ואל תיתנו דומי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. זה הפסוק. כלומר, הקדוש ברוך הוא שם למעלה, יש ירושלים של מעלה, ועל גבי החומות שלה יש שני שומרים, והם כל הזמן מזכירים זכותם של ישראל ושואלים אותו מתי יגיע הזמן שירחם על ישראל. שם כתוב, המדרש שואל, מי אלה השומרים? חומותי ירושלים כתי שומרים, מי הם? משיב המדרש, מיכאל וגבריאל. שני מלאכים יש, מיכאל מצד ימין, גבריאל מצד שמאל, זה שר החסד והוא שר הגבורה, והם עומדים ואומרים סניגוריה. וכשבא סנחריב מלך אשור על ירושלים הוא ביקש להחריבה, מיד יצא מיכאל והיכה בהם בכל החיילות שלו, 185 אלף קצינים בלילה אחת הרג אותם לערב פסח. וכשבא נבוכדנצר וביקש להשליך את חנניה, מישאל ועזריה בתוך האש, עמד המלאך גבריאל וצינן את כבשן האש והציל אותם. שאנחנו אומרים בסליחות, לענה לחנניה, מישאל ועזריה, בגו אתון נורא יקיטה. הזה תוך כבשן האש. אם כן, יוצא שהם שני המלאכים הללו, אומר המדרש, מיכאל היכה באשור, גבריאל היכה את הכסדים. כסדים אלו בבלים, הבבלים הם כסדים וכסדים. ומיכאל היכה את אשור, שני אלה. ואומר, מה שאומר הפסוק, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרעשיו, מי אלה המושיעים? אלה גם מיכאל וגבריאל לעתיד לבוא, הם יבואו להיפרע מאומות העולם. כך כותב דניאל, מאיפה ראינו? ודניאל, דניאל בפרק י"ב כתוב, בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, בעת ההיא הוא מדבר על שעת הגאולה, יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על בני עמך, אומר המדרש, שהוא תובע צורכיהם של ישראל תמיד. נמצא אליהם הסניגורים, שתמיד אומרים סניגוריה על עם ישראל אצל הקדוש ברוך הוא. כך אומר גם הנביא זכריה. רבי זכריה כותב, היה על מלאך השם צבאות, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים? שאלו רבותינו, מי זה המלאך? אמרו, ההמשך של הפסוק, ואין אתה מתחזק עמי, כי אם, ואין אדם מתחזק עמי, כי אם מיכאל שרכם. מיכאל הוא השר של ישראל, והוא שאומר סניגור. והאמת פה יש שאלה, גאון חידה שואל, הלא ידוע, רבותינו אמרו שיש 70 אומות. נגדם יש בשמיים 70 שרים, כל שר על אומה אחת, שהם כל הזמן תובעים את צורכי אותה אומה. כל שר תובע את הצרכים של אותה אומה שלו. ישראל לא נתן אותם לשום אומה. כתוב פירוש, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. כלומר, אנחנו בחר אותנו הקדוש ברוך הוא לחלקו, לכולם יש שרים, לנו אין שרים. לכן התפילה שלנו, אסור שתעלה לשום מלאך, אסור שתעלה לשום אדם, לשום צדיק, הן חי הן מת. מי שעושה כן, זה קרוב לעבוד עבודה זרה, כותבים כל הפוסקים. שכן כתוב בפסיקתא, מי כהשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. מה זה אליו? בטח שאליו מתפללים, אלא אומר הפסיקתא, אליו ולא למלאכיו. כך הביא הירושלמי ממסכת ברכות, לא תהיה צובח לא למיכאל ולא לגבריאל ולא לשום שר ולא לשום צדיק, ותגיד לו תושיע אותי, כי זה עבוד הזרה. אלא אנחנו צועקים ישר אל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו אומרים בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. לא שומע רק תפילה של איזה מישהו מסוים שהוא יעלה לי את התפילה. אני לא צריך עורך דין, אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה. כל אחד מאיתנו יתפלל. האם יועיל שיבוא אחד יגיד איזה מישהו, אתה הולך להתפלל מנחה? קח 2 שקלים, תתפלל גם בשבילי, וככה נעשה, וכך יהיה כל הזמן, יהיה אותו דבר. חס ושלום, לא יועיל כלום, לא יועיל אלא יזיק. כל אדם הוא בעצמו חייב להתפלל. נכון שכשאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים גם בשביל כל ישראל, וכך אנחנו אומרים בשם כל ישראל, וגם התפילה נתקנה בלשון רבים, רפאנו השם ונרפא, לא אומר רפאני השם ורפא, תחונן לאדם דעת וחוננו מאיתך חוכמה ודעת, לא אומר וחונני מאיתך. אבל כל אחד ואחד באופן פרטי חייב להתפלל. אין דבר כזה שאני אתפלל מישהו אחר בשבילי. אז אם כן, מה זה שאתה אומר מיכאל הוא שר ישראל? הסביר הגאון חידה, אין הכוונה מיכאל שר ישראל שהוא מעלה את התפילות שלנו ומתפלל בשבילנו. הוא מזכיר את הזכויות של ישראל, הוא סניגורם של ישראל, שכאשר עומד המקטרג ומקטרג נגד ישראל, עומד מיכאל ומזכיר את הזכויות של ישראל. זה הכוונה שר. לא במובן של שאר אומות העולם. שאר אומות העולם שר, הוא ממש תובע את צורכיהם, והוא המנהל להם, הוא הכל, הוא המושל שלהם. אבל אצלנו אין, רק הקדוש ברוך הוא. הוא המלך, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. הוא היה, הוא הווה והוא יהיה. אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוהים. הכל בחינת היה, הווה ויהיה. אבל מה זה שאנחנו אומרים מיכאל שר ישראל? שהוא בסך הכל מזכיר את הזכויות של ישראל, והוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא כל הזמן מזכיר, נו, כאילו חס ושלום אומרים, מנדנד, אומר, נו, מתי תרחם את ירושלים? כמו שאומר הנביא זכריה, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים? כבר הגיע הזמן, תחון עליהם. זה הכוונה שר. אומר רבי יוסף, תדע, שפלוני מקטרג, ומיכאל, מי זה פלוני? סמחמם. ומיכאל כנגדו, משתקו, כל פעם שהוא מדבר פלוני, ואומר איזה עבירה שעושים ישראל, עומד מיכאל וצועק עליו. שנאמר, אשמעם הידבר האל צבאות, ידבר האל השם, כי ידבר שלום אל עמו. מה זה ישמע? כשמיכאל מתחיל לדבר, הקדוש ברוך הוא שומע. מכאן ראיה, אומר, שאסור לו לאדם לדבר קטגוריה על ישראל. אם אדם מדבר נגד ישראל, אין נגד יחיד, נגד רבים, גורם שפלוני יעמוד ויגיד, הנה, גם זה אומר, גם זה מדבר. הוא מחכה שאיזה מישהו יפתח את הפה, כן אמרו, על יפתח אדם פיו לשטן. למדנו את זה מישעיה. איך אמר ישעיה? כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. ככה הוא אמר. עוד מעט נהיה דומים לסדום. והאמת, אותו דור היו הכשיעו מאוד. מיד אחרי זה אמר, שמעו דבר השם כציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. אז לא יפתח אדם פיו לשטן. מה זה פיו לשטן? ממש השטן עומד שם למעלה, הוא מחכה שאדם יגיד איזה מילה רעה על איזה מישהו, או מילה רעה על ציבור, ואז יש לו רשות, כאילו חס ושלום לקטרג. מי משתיק אותו? מי עומד נגדו וסותם את פיו? זה המלאך מיכאל, שהוא נקרא שר של ישראל. הכוונה מזכיר את הזכויות של עם ישראל. אותו הדבר, זה בשמות רבה בפרק י' ח', בפרק למד ג' אמר דבר אחר. אמר שם, שני סניגורים גדולים היו לישראל, שלא עמדו כמותם. האחד היה משה רבנו עליו השלום, והשני היה דניאל. שניהם. משה רבנו, אחד משני סניגורים שעמדו על ישראל. מאיפה למדנו? הפסוק, לולי משה בחירו, עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו להשחית. מה זה לולי משה בחירו? והשני דניאל אמרנו, ויתנה את פני אל השם האלוקים. ככה אומר דניאל, ויתנה את פני אל השם האלוקים, עמד את שילה. משה רבנו בעגל, אמרנו, היה סכנה גדולה. מה היה שם? מורה אומרת, משה היה עומד בחוץ, היה לומד תורה, מה היה המעשה? תראו, בספר תורה יש פרשיות פתוחות ויש פרשיות סתומות. פרשה פתוחה, כשמגיע סוף הקטע, לא דווקא בפרשה, סוף פרשה, באמצע הפרשה גם יכול להיות, נסתיים נושא, יש שם הסופר משאיר רווח ועובר לשורה השנייה, תחיל שורה חדשה. זה יקרה פרשה פתוחה. אבל יש פרשה סתומה. לפעמים, שזה מסתיים, זה לפעמים זה כך צריך להיות, זה מסתיים נגיד באמצע השורה או בתחילת שורה, הוא משאיר רווח 9 אותיות, כדי 9 אותיות קטנות, 9 יודין, וכותב. אז זה סתום משני צדדים, אבל יש רווח באמצע. זה יקרה פרשה סתומה. למה? משה רבנו ישב אצל הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה. והיה לומד תורה אצל הקדוש ברוך הוא. גמרא אומרת, מניין יודע משה מתי יום ומתי לילה? איך הוא ספר 40 ו-40 לילה? הוא יודע את הזמן, המאיך יודע. שם אין שמש וירח, כל הזמן אור. גמרא אומרת, כשהיה מלמדו הקדוש ברוך הוא תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום. כשהיה מלמדו תורה שבעל פה, היה יודע שהוא לילה. את כל התורה לימד אותו. באותם 40 יום ו-40 לילה. אבל היה נותן לו לחזור. הוא היה לומד פרשה, עושה לו הפסקה. אומר לו, תצא, תחכה עכשיו בחוץ, יש לו איזה חדר מיוחד, אחד מיוחד, שם היה חוזר על הלימוד, עם כל הפירושים שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ושוב הקדוש ברוך הוא קורא לו משה. ואומר המדרש, המלאכים היו רואים ומקנאים. כל רגע, הוא היה כל איזה 10 דקות, עושה לו איזה הפסקה, לומד איתו נגיד 5 דקות, 10 דקות, הפסקה 2 דקות. שולח אותו שיחזור על הלימוד, ושוב קורא לו משה, והיו מקנאים בו המלאכים. מה זה ילוד אישה כל רגע? 40 יום ו-40 לילה. עכשיו, כשהיה מפסיק הפסקה גדולה, אז יש פרשה פתוחה. כשהייתה הפסקה קטנה, זה פרשה סתומה. הפסקה גדולה, נגיד, זה 10 דקות, רבע שעה הפסק, אז זה פרשה פתוחה. אבל אם זה היה רק 2-3 דקות, זה נקרא פרשה סתומה. וזה שיש לנו בפרשה, פעמים פה, פעמים סמך, כתוב בחומש. ובספר תורה, תראו גם בתנכים המסודרים, יש פעמים פתוח, פעמים סתום. עכשיו, משה היה בחוץ, היה מתעסק בחזרה על הלימוד, בינתיים עשו את העגל למטה. מי נכנס שם הרשע? סמך מם הרשע, השטן, שרו של עשיו, זה השר של ארצות הברית. נכנס בפנים. שטן בפנים. שמע משה רבנו שישראל עשו את העגל והשטן עומד ומקטרג. שמעו מה כתוב שם, דבר מבהיל. בלי רשות משה רבנו נקרא בעל הבית. לא לחינם הזוהר קרא לו, מה זה שכתוב בזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים? מה זה איש האלוהים? אנחנו קוראים את זה ככה, הוא היה איש צדיק, איש האלוקים, איש קדוש. לא, הזוהר אומר איש האלוקים בעלה דמטרוניתה, הממלכה של השמיים בידיים שלו, הוא הבעלים, הוא כמו בעל הבית. קדוש ברוך הוא מינה אותו על האוצרות שלו. בא משה רבנו, פתח את הדלת, נכנס בפנים, שם הדלת זה של אש, מלאכים שרפים עומדים שם ששורפים באבל פיהם, הזיז את כולם הצידה, נכנס מול הקדוש ברוך הוא, תפס את השטן בצווארו והשליך אותו החוצה, ועמד התחיל להתפלל ובקש רחמים על ישראל. מי יכול לעשות דבר כזה? וזה אדם יש לו כוח כזה. אומר הזוהר הקדוש, אם משה רבנו היה עכשיו בגלות הזאת היה נמצא, או הקבר שלו היה נמצא, ברגע אחד היינו נגלים. הצל ממיתים אותנו כל יום, כל יום קם איזה שוטה אחר רוצה למלוך על ישראל ומתחיל להטיל רפש ובוץ. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. היה משה רבנו עכשיו על המקום, היה עושה סדר. זה ככה עשה משה, לקח את השטן דחפו ונכנס. זה בשמות רבה מובה. ושמואל בן נחמני אמר, תשמעו מה הוא אומר, חטף הקולמוס מיד המלך. כביכול השטן דיבר, וכביכול הקדוש ברוך הוא היה בידו הקולמוס, רצה לכתוב גזר דין חס ושלום. בא משה רבנו וחטף את זה מידי הקדוש ברוך הוא. אפשר לתאר דבר כזה? מסירות נפש, כמה אוהב את ישראל. זה רואים מה זה סניגוריה, מה זה מעלה. זה דבר פשוט. בחומש דברים הוא חוזר משה עליו תיאור הזה, והתנפל לפני השם את 40 יום ו-40 הלילה אשר התנפלתי, ואהבה השם להשמיד אתכם, ובאהרון התענף השם להשמידו, והתפלל גם בעד אהרון. הוא מתאר שם את כל מה שהוא עבר, את הקושי שם לבד, איש אחד לבד עומד מול כל פמליה של מעלה, והוא לא יודע הקדוש ברוך הוא מה החליט, לאן. והוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, עומד ועושה שם עבודה קשה מאוד. שם בדברים כתוב שעמדו 6 משחיתים לרדת למטה להשחית את כל העולם. 6 משחיתים היו כבר מוכנים, והוא מזכיר אותם. הוא אומר שם אחד קוראים לו אף, מעשה 5, אף, חמה, קצף, משחית ועבון. 5 משחיתים היו, מספיק, היו מחריבים את כל העולם 5,000 פעמים. מה עשה משה רבנו? ראה שזה לא עסק, עמד ואמר, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. כנגד 3 האלה השמיד 3 משחיתים, הזכיר 3 צדיקים, בגללם הושמדו 3 משחיתים. אחר כך אמר לקדוש ברוך הוא, קח אתה אחד, תשמיד אחד אתה, ואני עוד אחד. אמר לו, קומה השם באפיך, קומה השם באפיך, זה כנגד אף. והוא, משה רבנו, לקח את חמה, שנאמר, מאשיב חמתו מאשחית. עולה משה בחירו, עמד בפרץ לפניו, מאשיב חמתו מאשחית. אז אף, הקדוש ברוך הוא הפיל. חמה, משה רבנו הפיל. מה נשאר אחרי זה? קצף, משחית ועוון. זה כנגד אברהם, יצחק, יעקב. הוא הזכיר את הזכות שלהם, כנגדם שלושת אלה נפלו. אומר, אחרי זה יצא משם. יצא משם וירד. ירד להר, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה? אתה לוקח את לוחות הברית וישראל עשו עגל ועוקדים שם. זה לא מסתדר יחד. לא האמין. אמר לו, אני אקח איתי את הלוחות ואני ארד למטה. כשירד למטה, כך כתוב הפסוק, והיא כאשר ירד משה מן ההר, וירא את העגל ואת המחולות, אז כתוב, ויקח את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אתה לא מאמין לי שאני אומר לך שיש עגל? אמר לו, אני עד שאני לא רואה, עד שאני לא אראה בעיניים שיש עגל, אני לא מאמין שישראל עושים עגל. אבל ראיתי עגל בעיניים, אז שברתי. זאת אומרת, כל כך היה משה רבנו מלמד סניגוריה על ישראל, ומשה, אין אתה מאמין? שתק משה. ואז כשראה שעשו את העגל, אז שיבר את העגל. מכאן רואים מעלה של סניגוריה. לכן הקדוש ברוך הוא אהב אותו. זה שהמדרש אומר, שניים היו, משה ודניאל, שניהם עמדו והתפללו על ישראל, מסרו נפשם. בקהלת רבה, פרק ד', אומר שלמה בתחילת הפרק, ושבתי אני ואראה את כל העשוקים הנעשים תחת השמש, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם. שם הגמרא דורשת, עלו עלינו שאבות חוטאים והילדים שלהם סובלים, כמו אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה. לא נדרשה בא ממזר לשני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, לא אסור לך לבוא בקהל, לא יבוא ממזר בקהל השם. אומר, אבי ואמו חטאו, מה הוא עשה? זה דמעת העשוקים ואין להם מנחם. אבי ואמו אשמים. אומרת הגמרא שם עוד פירוש בקהלת רבה, המדרש אומר פירוש נוסף, ושבתי אני ואראה את כל העשוקים, אלו קטנים שמתים בעוון אביהם. הרי אם ילד קטן לא עלינו למטה מגיל 13, קורה לו איזה אסון, או אפילו שהוא חולה, או אפילו יש לו ברונכית, אבא ואמא צריכים לעשות תשובה. למה הילד אין לו עוונות, עד גיל 13, אין לו עוון משלו, מ-13 זה עוון שלו, ויש לו תיק משלו. עד גיל 13 זה עוון ההורים. אם חס ושלום לא יבוא ולא יהיה, מת איזה תינוק, אז ההורים גרמו, עשו איזה חטא, שהם גרמו, שהם חטאו וזה קרה להם. אומר המדרש, לעתיד לבוא, קמים בתחיית המתים. התינוק הזה שמת בעוון אביו, קם עם הצדיקים, הרי גם הוא יש לו תחיית המתים. אפילו נפל, שי פיל התינוק לא עלינו, קם בתחיית המתים. אז לעתיד לבוא, יקום עם הצדיקים. והוריו קמים עם הרשעים. כיוון שהם גרמו לו למות, שהם עשו עבירה שהוא נגזר עליו למות. באים התינוקות האלה ואומרים, בונו של עולם, מפני מה אבותינו, ההורים שלנו עם הרשעים? שיבואו גם פה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אלו חטאו. הילדים, ההורים שלכם חטאו, ואני לא, לכן הם קמים עם הרשעים. מיד בא אליהו הנביא, זכו לטוב, הוא מביא סניגוריה של ישראל, הוא כותב כל מוצאי שבת, יושב, כותב תחת עץ החיים בגן עדן, ככה מדרש מביא, כותב כל הזכויות של ישראל שעשו כל השבת. לכן, אדם צריך מאוד להיזהר ביום שבת. הזוהר הקדוש הזהיר מאוד שאדם ילמד תורה ביום שבת וילמד דברים חדשים. אוי ואבוי אם אדם גומר את השבת ואותו שבת לא למד תורה כמו שצריך. השם מרחם, יש הרבה אנשים חושבים, ומה בשבת? בשביל לישון, בשביל לאכול חמין, והמהדרים נוהגים גם לפצח גרעינים. חושב, זה השבת, זה המצוות עונג שבת. הוא שוכח ששבת לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. ככה היה בכל הדורות. היו החכמים מתאספים בתי מדרש, מלאים בתי הכנסת ביום שבת שיעורי תורה. אבל ואז כשהנשמה היתרה הזאת מוצאי שבת עולה למעלה, שקורא לה הקדוש ברוך הוא, אומר לה, ביתי, מה חידוש חידשת היום? מה חידוש שמעת? אם יש לה איזה חידוש טוב, אין לה איזה חידוש, הולכת מסכנה בפחי נפש ומסתלקת משם. יש לה איזה חידוש, יש ברכו מחבקה ומנשקה, קושר כתר לראשה. ובא אליהו הנביא זכרו לטוב ורושם בספר הזיכרונות. כך זה מעלה גדולה. שבת, שבת, גם צריך להיזהר, גאון חידה כותב, כל מה שאמרו שינה בשבת תענוג, לא אמרו אלא לתלמידי חכמים, שמנדדים שינה מעיניהם כל השבוע ולא ישנים, ועוסקים בתורה. אמרו להם בשבת תשנו, מה זה תשנו בשבת? בלילה. אבל לא שמשך כל השבת הוא ישן בלילה, ואחר כך שוב שנית חוזר לישון גם ביום, ושוב אם יש לו גם אחרי הצהריים הוא ישן, ועוד פעם מוצאי שבת הוא ישן, לפניה, פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, מה זה? אומר שבת, הרי שעה אחת של שבת, אומרים, רגילים לומר שזה 1,000 שעות של חול, לא מדויק. הרב חיים דלרוזה, הרב חיים דלרוזה, זה היה חברו הטוב של הרשש, הרשש, השבוע, שבוע ביום רביעי הפטירה שלו, ביות שבת, היה לו חבר טוב, רבנו חיים דלרוזה, הוא כותב בספרו תורת חכם, שעה אחת של שבת, 17,000 שעות של חול. מביא חשבון לפי הסוד, 17,000, כמה שבת היא יקרה. בואו נראה נטו, נטו בשבת, כמה אנחנו לומדים בשבת. אם אדם לומד שעה, הוא כבר חושב שהוא יביא את המשיח. שעה אחת, אם הוא למד, קבע עיתים לתורה, מתוך בושה וחרפה, מתוך 24-25 שעות של שבת. הרי הוא מכניס אותה מוקדם, מוציא אותה מאוחר. כמה כבר נטו יש, לימוד. זה מעריכים על השולחן, אחרי השולחן דברי תורה. החכמים לא היו מעריכים יותר מדי על השולחן. גומרים מהר והולכים לשם ללמוד. עושים שיעורי תורה. למה אין שיעורי תורה בכל השכונות בליל שבת? אני לא מבין למה. למה? ביום שבת, כמה שיעורי תורה יש? איפה אתה מוצא שיעורי תורה ביום שבת? זה בושה וכלימה. הילדים, הילדים, איך הם מופקרים בשבתות? תראה. עושים להם בקושי חצי שעה, רבע שעה תהילים, וכל השבת הם משחקים. למה זה ככה? אני לא יודע, זה איזה אחת הכללות שיש לנו בדור הזה. דור שעבר לא היה ככה. היו כולם מתפללים מנחה מוקדם, בצהריים, עושים סעודה שלישית, ואחת וחצי כבר כולם בבית הכנסת. מאחת וחצי בצהריים עד 22:00 בלילה. נשארים רצוף, ככה היינו, שהיינו ילדים. מרן חכם עובדיה יוסף, אני זוכר אותו, הייתי ילד בן 12, היינו רצים אחריו פה בשכונה, 12 שיעורי תורה, היינו סופרים ביום שבת, מהבוקר עד חצי הלילה. 12 שיעורי תורה. היום כמה יש כבר? זה חבל מאוד. שבת שעה אחת, 17,000 שעות. אם היו עושים את זה, משיח היה כבר בא מזמן, גמרנו. אז נחזור לענייננו. כתוב שם, אליהו הנביא במוצאי שבת יושב וכותב את הזכויות של ישראל, מה הם עשו בשבת. אז הוא בא אליהו הנביא אצל הילדים הקטנים האלה ואומר להם, אבותיכם, אבותיכם עשו חטא, בסדר, לכו תגידו לקדוש ברוך הוא, מלמד אותם סניגוריה, אנחנו, הם מתו בעוון האבות שלהם, עכשיו תחיה את האבות בזכות הילדים, כמו שהאבות סבלו, הבנים סבלו את האבון של האבות ומתו בגללם, עכשיו תציל את האבות בזכות הילדים. מיד אומר להם, אומר להם הקדוש ברוך הוא, יפה אמרתם, מרובה מידה טובה ממידה פורענות. כמו שבפורענות אני הענשתי את הילדים בשביל ההורים, עכשיו במידה טובה אני אתן שכר להורים בשביל הילדים. אז מגיע, ככה למדנו סניגוריה. עכשיו תראו מה זה דיבור של אדם. אמרנו צריך להיזהר לא לפתוח את הפה לדבר רע. יש בגמרא במסכת בבא קמא סוגיה מפורסמת בדף נון, אבל כדאי לתת את הדעת שם על פעמים דקדוק במילה אחת, לומדים הרבה דברים. הגמרא אומרת, מעשה בביתו של נחוניה חופר שיחין. היה יהודי צדיק אחד בשם נחוניה. נחוניה הזה היה תפקידו, ראשי אומר, לחפור בורות של מים בימי הגשמים, אוסף שם מים, היה לו שכל, לא כמו הטיפשים של היום, משרד השיכון ומעט, עשו את כל המדינה אספלט, ואז אין מים, יורד גשם, הולך לים. אז היה להם שכל, היו חופרים במקום מדרון, מאגרים של מים, בכל העיר כמה מאגרים, ואוגרים מים. והיהודי הזה על חשבונו הוא, בלי שאף אחד יגיד לו, היה חופר בשדות כל מיני בורות, ועולי רגלים שהיו באים לירושלים, הרי פה אין לנו איזה מעיינות או איזה ירושלים, חיה על בורות, מבורות. היו באים לירושלים מיליונים של אנשים בחגים, צריכים מים. הוא היה חופר שיחין, ואז פותח את הבורות האלה בערב החג, פסח, שבועות וסוכות, ועולי רגלים היו נהנים. והנה יום אחד, ביתו של האיש הזה, יום רגיל, סתם יום של חול, נפלה לתוך בור, בור של מים. והנה נפלה לתוך בור של מים, הלכו מיד האנשים אצל רבי חנינה בן דוסה. אמרו, זה צדיק, הוא התפלל על הילדה הזאת. שעה ראשונה אמר להם, התפלל, אמר להם, שלום לה, אל תדאגו, היא בסדר. לא קרה לה כלום. שלום לה. שעה שנייה הוא התפלל, אמרו לו, מה איתה? אמר, שלום לה. שעה שלישית, אמר להם, עלתה, היא יצאה מהבור. לא מקבי אש, ולא המשטרה, ולא הימם, ולא היסם, ולא בתם. אף אחד לא הציל אותה. היא עלתה. עלתה לבד מאליה. טוב. הלכו, רצו מהר לראות עם הילדה. ראו, כן, הנה הילדה הולכת בשדה. בעינה, איפה היית? הייתי בבור. אז מה היית בבורך עלית? אין שמה לא מעלית ולא מדרגות נעות ולא כלום. מי אלך? אמרה להם, זקן אחד. ראיתי זקן אחד בתוך הבור. זכר של רחלים וזקן אחד מנהיגו, והוא האלני. אומר המארשה, זכר של רחלים זה כנגד יצחק אבינו, אלו של יצחק. וזקן אחד מנהיגו זה אברהם אבינו, ואברהם זקן בבימים. הוא האלני. הלכו אצל רבי חנינא בן דוסא. אמרו לו, תגיד, וכי נביא אתה? איך אתה יודע שהיא עלתה? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא כך אמרתי, שימו לב, אמרתי. הוא התפלל, הרגיש שהתפילה לא עולה. בסוף, בשעה השלישית, הוא אמר בפה, בבונו של עולם, דבר שאותו צדיק מצטער בו, יקשר בו זרעו, הצדיק הזה נחוניה כל השנה, הוא לא דואג לא לפרנסה שלו ולא לעסקים שלו ולא לשום דבר, אלא כל הזמן הוא דואג לחפור בורות לצורך עולי רגלים, מים לעולי רגלים. עכשיו דווקא הבת שלו טיפול בתוך בור כזה. כיוון שאמר את זה בפה, מיד בא אברהם אבינו והציל את הילדה. מה למדנו מפה? סניגוריה. שאדם מזכיר זכות של מישהו למעלה. וכתבו, הגמרא אומרת, אם יש יולדת יושבת על המשבר, אסור להזכיר את העוונות שלה. בסכנה. חולה ששוכב על ערש דווי, אסור להזכיר עוונותיו. ומי שמזכיר, אחר כך הוא ייפול גם כן, שמשפוט. אותו הדבר כתוב, לא עלינו, מתים, המתים, אדם שמת, אסור להזכיר עוונותיו של המת. שמזכיר עוונותיו של המת, אוי ואבוי לו. כי המתים האלה מסכנים, יש להם שם דינים. כותב על הפה ליועץ, ראה הרבה את עמי ארצות, שהוא בא לדבר, לספר על איזה מת. אז הוא אומר ככה. כתוב, נכון שכתוב, סדר הפרשיות וחומש ויקרא, כתוב, אחרי מות קדושים. אחרי מות, אחר פרשת קדושים. אחר כך אמור. זאת אומרת, אחרי מות קדושים אמור, אבל הוא אומר, כתוב גם כן, אבל המת הזה, לפני זה יש, תזריע מצורע, אחרי מות קדושים אמור. אז הוא מתחיל לדבר על המת, כי הוא היה מצורע, היה רשע, היה ככה, מתחיל לדבר עליו. מעוון חמור מאוד, מי שמדבר על מתים, שמצילנו. למה ברית קרוצה לשפתיים. אחר כך גם הוא ייפול באותו מידה שאדם מודד, בר מינן בא מודדים לו. צריך להיזהר בזה. ויש לנו גמרא, מסכת חגיגה. גם היא מלמדת אותנו מה זה דיבור. מסכת חגיגה דף ט"ו, הגמרא שם מעריכה, לא נלאה אתכם בכל הסוגיה, אבל יש שם סוגיה מעניינת על אלישע אחר. זה היה רבו של רבי מאיר, שהוא אחרי זה יצא לתרבות רעה, היה גאון גדול בתורה, ידע את כל התורה כולה בעל פה, גאון עצום היה, ורבי מאיר למד אצלו. ואחרי זה קראו לו אחר. למה קראו לו אחר? הגמרא אומרת שפעם אחת הלך אצל איזה, השם יצילנו, אצל איזה גויה אחת מרשעת לעשות עבירה, והתפלאה, מכירה אותו שהוא היה צדיק, תמיד חכם גדול. היה יום שבת, יצא לגינה ואמר לה, לא, הוא לא שומר מצוות, אמר לה, תלש צנון ביד שלו ביום שבת, עוון חמור. אמרה, זה לא זה, שמע מינה אחר הוא, כנראה זה לא הוא, אני טעיתי, דומה לו, אחר. ונדבק לו הכינוי אחר מאז, לא קראו לו אלישע, כי לא לקרוא שם של רשע, היה רשע, אז קראו לו אחר. הגמרא אומרת, שאל אחר את רבי מאיר, יום אחד פגש אותו, אחר שנייה רשע. מה זה שכתוב בפסוק במשלי, לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כליפה? אז התורה משאיר אותה לזהב וזכוכית. ענה לו רבי מאיר, התורה הזאת היא דומה לזהב ודומה לזכוכית, קשה להשיג אותה כמו זהב. זאת אומרת, עד שאדם לומד משהו טוב ואמיתי בראש וזוכר, קשה מאוד עד שישיג כמו להשיג כלי זהב. כמה קשה להשיג כלי זהב, ככה קשה להשיג את התורה. אבל אל תתגאה אחרי שלמדת, תדע שבקלות זה יכול להפסיד את זה, בקלות יכול לשכוח, וקל לאבדה ככלי זכוכית. כלי זכוכית, לא זכם זכוכית, זכוכית קריסטל יקרה, אם אתה עושה תנועה לא נכונה תפיל את זה ותשבור, אז הפסדת אלפי שקלים בשנייה אחת. ככה אדם יכול להפסיד את התורה ברגע אחד. ככה ענה רבי מאיר. הוא אומר לו, לא, רבי עקיבא לא אמר ככה. רבי עקיבא אמר, תחיל להגיד לו דרשה שלמה, אמר, מה כלי זהב וכלי זכוכית, אם נשברו יש להם תקנה. הרי הזכוכית זה דבר שמתיחים אותו, זה מתכת, גם הזהב הוא מתכת. אם זה נשבר אני יכול להתיך את זה באש, יחזור ויהיה עוד פעם, אני אעשה כלי, איזה כלי שאני רוצה. אז הזהב והזכוכית הם, יש להם תקנה, הם נשברו. כך גם כן תלמיד חכם שחס ושלום שרח, יש לו תקנה. זאת אומרת, אם הוא למד תורה, אפילו שהוא התקלקל, עשה איזה עבון, עשה איזה דבר לא בסדר, יש לו תקנה. אמר לו רבי מאיר, אם ככה אתה אומר לי את הדרשה הזאת כעת, חזור בך, תחזור אתה בתשובה. למה אתה ממשיך? אתה יודע תורה, אתה יודע את הדבר הזה, אז ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אמר לו, כך שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. זאת אומרת, אני שמעתי יום אחד שהודיעו, אמרו, איפה היה הולך בהר הבית? שמע בת קול אומרת, כולם יש להם תקנה לחזור בתשובה, אלישע אחר אין לו תקנה. טוב, יום אחד היה רבי מאיר דורש, משיכה הגמרא ואומרת, היה דורש ביום שבת, אמרו לו, אלישע רבך נמצא בחוץ. רבי מאיר יוצא אליו, התחיל רבי מאיר ללכת איתו, והיה שואל אותו דברי תורה, כל הספקות שרבי מאיר היה לו, שואל אותו והוא עונה לו, הוא ידע את כל התורה כולה. הלכו הלכו, ליווה אותו. עכשיו ביום שבת אסור לצאת חוץ לתחום, אפילו אדם אין עליו שום חפצים, 2,000 אמה אחרי העיר, מהבית האחרון של העיר אסור לצאת. 2,000 אמה זה קרוב לקילומטר, 980 מטר מהבית האחרון של העיר. הוא אומר לרבי מאיר, חזור בך עד כאן תחום שבת, תחזור. אומר לו, איך אתה יודע? אומר, שיערתי בעקרי הסוס. הוא סופר את הצעדים של הסוס, והוא יודע כל צעד הסוס כמה מטר עושה, כמה סנטימטרים. ספר אותם וראה שהגענו לתחום שבת, תעצור פה. עוד פעם אומר לו רבי מאיר, ככה אתה יש לך תורה, תחזור בתשובה. אומר לו, שמעתי בת קול. אומרת הגמרא, רבי מאיר לא ויתר לו. מה עושה רבי מאיר? תקפה. לקח אותו בכוח, תפס אותו בכוח, עילה לבי מדרשה, הכניס אותו לבית המדרש, אמר, בוא תלמד תורה, תעזוב חזרה את כל ההבלים שלך, תעסוק בתורה. אמר לו, לא, אני רוצה קודם תינוק שיגיד לי, יפסוק לי את פסוקו, שמע מה התינוק יגיד, איזה ילד קטן, ונשאל אותו. ראה ילד, אמר לו פסוק לי פסוקיך, היה כבד אמר למדת היום תורה בבית המדרש, איזה פסוק למדת? תגיד לי איזה פסוק. אמר לו השם ישמור, אין שלום אמר השם לרשעים. זה הפסוק לימד אותנו הרבי היום בבית המדרש. אמר אתה שומע? הוא אומר לרבי מיר, אתה רואה? אמר טוב בוא נשמע עוד אחד. הלך בית מדרש שני, שם עבר לתלמוד תורה השני, הלך תלמוד תורה השני, פגש עוד ילד, אמר לו ילד תגיד לי פסוק לי פסוקיך. אמר לו אמר רב לימד אותנו בירמיה, כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית נחתם עוונך לפניי אמר השם. אמרו אתה רואה גם זה אומר אותו דבר. הלך משם, הלך בית מדרש שלישי, אמר לו פסוק לי פסוקיך, ראה ילד פסוק לי פסוקיך. אמר לו ואת שדוד מה תעשי כי תלבשי שני, זאת אומרת תלבש בגדים של משי, מה זה שווה? כי תעדי עדי זהב, כי תקראי בפוך עינייך לשבתי תיפי, זאת אומרת לא שווה, הכל לא שווה, כל מה שתעשה לא יועיל. אמר תורה הנה שלושה, רבי מאיר לא ויתר, המשיך. אומרת הגמרא, הכניס אותו לשלוש עשרה בתי מדרש, כל בית מדרש אמרו לו איזה פסוק, כולם פסוקים לא טובים. בית מדרש האחרון ראה ילד, אמר לו תגיד לי פסוק לי פסוקיך, היה פסוק לתהילים, ולרשע אמר אלוהים מה לך לספר חוקיי. הילד הזה גמגם, במקום להגיד ולרשע אמר ולאלישע אמר השם מה לך לספר חוקיי. אמרנו מה אתה רוצה, הנה כולם 13 ילדים ב-13 בתי מדרש, כולם אומרים פסוקים לא טובים. טוב, אז לא רצה לחזור בתשובה, נכשל. רבי מאיר עזב אותו, אחרי זמן נפטר, מת אלישע. באו לדון אותו בשמיים, אומרת הגמרא, אמרו למידן נדיינה ולא לעלמא דעתי נעילה, אי אפשר לא להכניס אותו לגיהינם ולא להכניס אותו לגן עדן. לגיהינם אי אפשר להכניס אותו, יש לו תורה, הרבה תורה למד, התורה של רבי מאיר הוא יותר ממנו, גאוני העולם היו. אז מה נכניס אותו לגיהינם? אי אפשר להכניס אותו לגיהינם, תלמידי חכמים אין אור של גיהינם שולטת בהם. עכשיו לגן עדן אי אפשר להכניס אותו, עשה עוונות, לא לפה ולא לפה, השאירו אותו בחוץ. רבי מאיר היה מסתכל, רואה מה קורה איתו, מה יהיה עם הרב שלו. אמר רבי מאיר, מתי אמות ויעלה עשן מקברו? כשרבי מאיר ייפטר, אז הוא יגיד, אני לא נכנס לגן עדן עד שקודם תטפלו באלישע. תכניסו אותו לגיהינם, איזה זמן שהוא, יענישו אותו, ואחר כך תקחו אותו לגן עדן. אז הסימן יהיה שתדעו שהוא נכנס לגיהינם, תראו יוצא עשן מהקבר שלו. ככה אמר רבי מאיר. וככה היה. ביום שנפטר רבי מאיר, איך שנפטר, ראו מיד עשן יוצא מקברו של אלישע אחר, ידעו שעכשיו הוא נכנס לגיהינם ומתקנים אותו. בא רבי יוחנן, הוא האמורא, ראש האמוראים, תקיף היה. אמר, אמר רבי יוחנן, אמר מה זה? מה יעדיף אותה למקליין לרבי? מה מתגייר במאיר ומשתבח בזה שהוא צולע את הרב שלו בגיהינם? אלא מתי אמות אני ואכניס אותו לגן עדן? ויפסק עשן, וככה היה. ביום שרבי יוחנן נפטר, הכניסו את אלישע אחר לגן עדן, בזכות התורה שהוא למד. אחרי זה, הייתה ביתו, גמרא אומרת, היה שנה שהיה רעב, לא עלינו, היה רעב. ורבי יהודה הנשיא, הוא היה נשיא של ישראל, הוא אמר, כל מי שאין לו אוכל, יבוא אצלי לקבל אוכל. באה ביתו של אלישע אחר, אמרה לו רבי, פרנסני, תן לי אוכל. אמר לה בת מי את, מי קוראים, מה קוראים לך? אמרה לו אני ביתו של אלישע אחר. אמר מה, עדיין זרעו בעולם? הלא כתוב לא נין ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו, הכוונה רשע, לא יהיה לו לא בן, לא נכד או כלום, איך זה? אמרה לו רבי, תסתכל על תורתו, אל תסתכל על מעשיו. נכון שהיה לו פרק לא טוב בחיים, אבל תסתכל על החלק הטוב. ירדה אש מן השמיים וסכסכה ספסל של רבי, רצתה לשרוף לו את הספסל, יענו זהר, למה דיברת עליו? דיבר רבי יוצא מפיו עליו, בכה רבי ואמר,
הומה למתגנים בכך, אדם שלמד תורה והיה התבייש במה שלמד עזב את זה, אז ככה התורה שומרת עליו. ומי שמשתבח בתורה לאחת כמה וכמה, שהמעלה שלו גדולה. טוב, שואלת הגמרא אחרי זה, שואלת שאלה חמורה מאוד. על הידוע שאסור ללמוד תורה מפי אדם רשע. אסור. ורבי מאיר, איך היא גמר תורה מאחר? איך למד תורה אצל אלישע אחר? והכתיב, למה יש פסוק? כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפי הוא, כי מלאך אדוני צבאות הוא. אם הרב דומה למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפי הוא, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפי הוא. אם כן, איך רבי מאיר למד תורה מפיו של אדם רשע, שהוא לא דומה למלאך השם צבאות? ככה שאלה הגמרא. אז אומרת הגמרא, פסוק, רבי מאיר דרש, שמעי בת וראי ואתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. מה פירוש? אם אתה שומע תורה, אפשר לשמוע תורה, להטות את האוזן לדברים הטובים, אתה יודע לסנן איפה הדברים הלא טובים, איפה הדברים הכן טובים, תשמע את הטוב ואת הטוב לא תשמע. ככה רבי מאיר סבר, אומנם חלקו עליו. וידוע שכל מקום שאנחנו רואים במשנה ובברייתא אחרים, מן אחרים, רבי מאיר. למה זה קראו כתוב שם אחרים? שהוא שמע את זה מפיו של אלישע אחר. אז לא רוצים לכתוב את שמו של אלישע אחר בתלמוד או במשנה במפורש, אז כותבים אחרים. אז עד כדי כך. טוב, איפה הסניגוריה? תשמעו מה כתוב בסוף בגמרא שם. גמרא אומרת, יום אחד רבה בר שילה היה יושב בית המדרש ללמוד תורה, והנה בא אליהו הנביא לבית המדרש. אשכחי רבה בר שילה לאליהו, שואל את אליהו הנביא, אומר לו, מהי כעביד קודשה בריחו? תגיד לי כעת אליהו, אתה באת כעת מלמעלה, תעדכן אותי בבקשה, מה קורה בשמיים כעת? מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? איזה דבר הוא עושה? מה הוא לומד? מה הוא קורא? אומר לו, מה עושה? אמר שמעת את המיקול הוא רבנן ומשמד רבי מאיר לקה אמר. הוא אומר כל מיני שמות בשם החכמים, אבל בשמו של רבי מאיר הוא לא מזכיר. למה הוא לא אומר? אומר שרבי מאיר למד תורה מאחר, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה להזכיר דברי תורה בשם רבי מאיר. אומר רבה בר שילה לאליהו, אבל רבי מאיר רימון מצא תוכו אכל, קליפתו זרק. למה לא יגיד בשם רבי מאיר, רבי מאיר, תיקח רימון? אז מה תגיד? בגלל שיש שם קליפה, והקליפה של הרימון מאוד מרה, והיא גם מעורבבת בין הגרגירים בפנים. אז תגיד, אני לא אוכל את זה? לא. סבלנות, כך תפרק אותו, תוציא את הפרי ותזרוק את הקליפה. רימון מצא תוכו אכל, קליפתו זרק. אמר לו אליהו, השתה כאמר קודשה בריך ושמעת את המשמד רבי מאיר. עכשיו אתה הוצאת את זה מהפה שלך? עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בדיוק אומר את המילים האלה, אומר דברי תורה בשמו של רבי מאיר. מה ראינו מפה? שיש פה סניגוריה, אז בשמיים מיד משנים את הדבר. אמר פעם, אפילו שאדם טועה, מובא בראשונים מעשה נורא. פעם היה, נשים היו חולות, מחלה מסתורית, לא ידעו מה זה. והשם ישמור, בשעת הלידה, הרבה נשים היו הולכות לבית עולמם. לא ידעו מה זה. מה שהרופאים ניסו, לא מצאו מה זה. והחכמים היו מתפללים, לא ידעו. יום אחד עלה איזה עם הארץ, עשו תענית. עלה עם הארץ אחד בית הכנסת, התפלל. ואמר חזרת השעת, באמצע החזרה הגיעה לברכת ברך עלינו. הוא טעה אותי, הוא חשב שזה ברכה שנתקנה על נשים, הוא לא יודע זה על גשם. תן תלמותה ברכה. כן, טוב, איתי מה אתה מברך השנים? ברוך אתה השם, אמר, מברך על נשים. במקום מברך השנים, ברוך אתה השם, מברך על נשים. ונרפאו כל הנשים. אז תאר לך מה זה שהאדם פותח פיו פה לטובה, מה הוא עושה? אבל למדנו מפה כמה צריך להיזהר שאדם יגיד דברי סניגוריה. הרב פלא יועץ מביא שפעם אחת בשנות השמד, הכוונה בזמן שבספרד המדינה הארורה הזאת לפני 500 שנה, עשו גירוש יהודים, ואחר כך כל יהודי שנתפס מתפלל או מניח תפילין או שומר שבת או עושה איזה דבר של יהדות, היו מעלים אותו על המוקד, צורפים אותו חי. תקראו ספרים נוראים מה כתוב, איזה התעללות, איזה אכזריות, מה היו עושים להם. שמו אותם בתוך סד, סד זה מין מכשיר כזה שיש בו סכינים סכינים בכל הגוף עם ברגים, מברגה, והיו סוחטים מהם וידויים, והיו חותכים אותם בעודם חיים עד העצם ועד הבשר, ועשו בהם. ולגויים, שום גוי בעולם, אין אומה שידידה שלנו, כולם שונאים שלנו. אז היה כתוב שם, רב אלעץ כותב שמעשה היה שהוציאו קבוצה של יהודים למוקד להרוג אותם, אז הם עושים תהלוכה. יצאה אישה אחת וראתה יהודים הולכים למוקד, אז היא התחילה לפקוט, התפלל, אמרה, הסתכלה לשמיים, אמרה, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה ידעת מה בחרת, בחרת עם שמוסר את עצמו בשבילך, כתוב כי עליך הורגנו כל היום, ומה אחרת לא הייתה עושה את זה, ידעת מה בחרת, מי כעמך ישראל שאתה, שככה הורגים את עצמם בשבילך. אומר הרב פלויץ, רק סיימה את המילים האלה, מיד הגיע הקצין ואמר, המלך חנן את האנשים האלה, מיד ניצלו, ניצלו ממוות. אומר, כל זה למה? לא בגלל שהמלך פתאום שינה את דעתו, לא, זה עילת העילות וסיבת הסיבות, מפני שהיא אמרה סניגוריה, אמרה באותה שעה לימדה סניגוריה על ישראל, ניצלו. זה כוח של סניגוריה. וזה הזכרנו אותו, רבותיי, רבנו שר שלום שרעבי הרשש עליו השלום, השבוע ביום שלישי בלילה, רביעי, זה יום הפטירה שלו, עשרה בשבט. הרשש היה גדול מאוד בסניגוריה על ישראל. רב חידה כותב עליו, רב חידה זכה בצעירותו, הוא למד תורה באותה ישיבה, שיסד הרשש. אומר, היה כל לילה בחצות, היה הולך לכותל המערבי, ובוכה וזועק מרה על הגלות של ישראל ועל גלות השכינה. מי מוסר נפשו על ישראל? אמרנו פעם רבי עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה, אומר, תראה, הרבה פעמים באים לחכם, מספרים לו שזה חולה או זה סובל, החכם מתפלל, מוריד דמעות עליו. אומר, היית בחיים שלך איזה רופא יהודי, רופא גוי, סליחה, שהוא בא אצלו פציינט, והוא מטפל בו, והוא רואה שהאיש הזה חולה במחלה מסוכנת, הוא מוריד עליו דמעות? לא, הוא צוחק לו את הכסף. זה כמו הבבות שיש לנו היום, אותו דבר, הם אותו סוג. הוא מחפש שמישהו יהיה לו צרה, ואם אין לו, הוא אומר לו שיש לו צרה, בשביל לשחות ממנו כסף. אבל חכם אמיתי, יש לו סניגוריה, יש לו רחמנות על עם ישראל, אכפת לו, בוכה על היהודים. שומע איזה יהודי בצרה, בוכה עליו, מוריד עליו דמעות. והוא היה הרשש צועק כל לילה, עד מתי לא תרחם את ירושלים, באנו באש וקיריים, באנו באש ובמים, עד מתי ישבה בין תנור וקיריים. ראיה, וזה ידוע, היה לו הסניגוריה שלו הפלא ופלא. לא באתי לספר כעת, לכלי הזמן לספר את כל ההיסטוריה שלו. הוא הגיע מסנעה, שהיה צעיר, בחור צעיר, הגיע לישיבת בית אל והסתיר את עצמו. היה שם הגאון רבי גדליה חיון, גדולי הרבנים בירושלים, ואיתו היה הרב שלמי ציבור, אתם יודעים, מנמד שם בבית אל, הראשון לציון רבי ישראל יעקב אלגזי, זה אביו של מהרית אלגזי, המחבר שלמי חגיגה ושלמי ציבור. הוא היה זקן שבחבורה, הוא ישב שם, היה מחלק להם תה וקפה, והיה יושב במסתורין ושומע מהם תורה. אחרי פטירת הרב גדליה חיון, מינו אותו, נתגלה, הסתבר בדבר, שנתגלה שהוא היה תמיד חכם גדול, מינו אותו ראש החכמים. מה הוא עשה? עשה שטר התקשרות, ככה עשה בין כל החברים. היו 12 תלמידי חכמים גדולים, גדולי העולם. ביניהם היה, הזכרנו אותו מקודם, רבנו חיים דלה רוזה. היה גאון הגאונים, בעל תורת חכם. ביניהם היה מהרית אלגזי, רבי יום טוב אלגזי, בכל העולם שהיו מגיעים השמועה ממנו, היו רועדים מפניו. דברי תורה שלו, איזה תורה עצומה, ענק שבענקים. איתם היה הגאון חידה, רב חיים יוסף דוד אזולאי, לא השאיר חלק בתורה שלא למד. ועוד 12 גאוני עולם, עמודי עולם, הם ישבו יחד, עשו שטר, שותפות בעולם הזה ובעולם הבא, רוב האהבה שלהם לישראל. כתבו שם כמה וכמה דברים. הם כותבים למרס דם האהבה בינינו, למרס הכוונה, כמו החברים שקורטים ברית, פעם היו עושים, מקיזים דם, שמים בצלחת. והוא גם שם מקיז דמו ושם בצלחת, ומערבבים את הדם של שניהם יחד. כאילו אנחנו כל כך אוהבים בלב ונפש, שהדם שלנו יהיה מחובר יחד. הם כותבים שם, שקיבלו עליהם, לא להפריז בכבוד. לא לשבח איש את חברו יותר מדי, כמו שהיום, תוארים בלי סוף ככה. נותן, להיזהר בשבחים. ולא לעמוד מלוא הקומה אחד לפני השני, שלא יבוא לידי גאווה. אלא הידור קטן, מעט. ויהיו חברי נפש, אחד יאהב את השני, בעולם הזה ובעולם הבא. העיקר זה לעולם הבא. שם כל אחד יש לו חשבון שלו. ואז אם יהיה אחד מהם שם בעולם הבא, חסר לו משהו, החברים מראש מתחייבים להשלים. זאת אומרת, כולם שותפים ביחד. מה הם היו עושים? קודם כל צריך לדעת, המנהג של בית אל היה מנהגים נפלאים. הם היו לנים כולם שם באיזה חדרים, ושניים, שלושה חדרים צפופים, שהם היו ישנים שם כל השבוע, ורק בלילות שבת היו הולכים הביתה. והיה שמש שהיה מהיר אותם חצי שעה לפני חצות לילה, זאת אומרת, סביבות 11 בלילה. חצות בסביבות תמיד יוצא 11 וחצי. ב-11 בלילה היה הולך השמש עם פנס, הולך מהיר אחד-אחד, נוטלים ידיים, מברכים ברכות השחר, ויושבים, אומרים תיקון חצות ביחד, ולומדים תורה עד אור הבוקר. זה היה הסדר שלהם מדי לילה בלילה. אחר כך כל היום היו לומדים תורה. והיו אוספים כסף מכל מיני מקומות, והם מפרנסים אותם, יש חיים בדוחק גדול. הם היו גדולי העולם, ככה היה המנהג שלהם. אז עשו ביניהם תנאים, עשו סדר, עשו תנאים. התנאים שהיה, נזכיר כמה מהם שתראו, מה זה סניגוריה, מה זה אהבת ישראל. אחד, שאם אחד מהחברים נולד לו בן, עושים לימוד אותו לילה. והיום שוב פעם, לצערנו, תדעו, כל הדברים הקדושים הפכו להיות חול. חנוכת הבית נהיה סעודה. הזכרה של המת זה לאכול רבע עוף ולשתות חצי בקבוק ערק. כל דבר שיש בו איזה קדושה עשו מזה חול. ברית יצחק, העיקר זה ללמוד תורה בלילה. היום זה נהיה הבאים, עושים שם חפלה עושים. מביאים לגנים וישרים ורוקדים. מה אפשר תרקוד? מחר תעשה שמחה. הלילה זה לימוד. קיבלו עליהם שאם אחד מהחברים יש לו איזה נולד לו בן, כולם הולכים ללמוד תורה בביתו כל הלילה, בשביל שהילד הזה יהיה צדיק ולא יפגום בריתו. תראו את הסוד שלה, של הדבר הזה. אחר כך דבר שני, אם יהיה מישהו חולה, שמעו מישהו חולה, יתפללו עליו בסליחות ותחנונים לרפואתו. יעשו סליחות ותחנונים לרפואתו. אחר כך, אם אחד מהם נפטר, יתפללו עליו שהקדוש ברוך הוא יפתח שערי שביים לקבל את נשמתו שתעלה למעלה, ולא יתעכבו את המקטרגים או המסתינים באיזה דבר. אחר כך ישגיחו על בניו שילכו בדרך התורה. זה הכי מסוכן, כי שאבא איננו, הילדים אין להם מנהיגות פתאום, יכולים חס ושלום ללכת בדרך לא דרך, לשמור עליהם. אחר כך מה הם כותבים? כולנו בתורתנו ומצוותנו, בשותפות עם כל ישראל, ואנחנו ביותר. זאת אומרת, כשאני עושה איזה מצווה, אני לא עושה את זה בשבילי, לצורכי האישי, לקידומי האישי, שנשמה שלי יהיה לה חלק טוב בגן עדן, אלא המטרה שלי בעשיית המצווה, לזכות את כל ישראל. איזה אהבה, איזה מעלה. לכן אמרו הרשש עליו השלום, ידוע, נשמתו הייתה נשמה גבוהה מאוד. אמר עליו הרב שאול דווק הכהן, כתוב, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. משה רבנו עלה לשמיים, ישב שם 40 לילה, למה? היה מספיק שהיה מקבל עשרת הדיברות ואת התורה, והיה מפרש אותה לישראל. למה ישב שם? בשביל תורת הקבלה. שבי, ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. זה רבי שמעון שכתב ספר הזוהר, הוא נשמת רבי שמעון. אחר כך נשמת רבי שמעון באה פעם שנייה לעולם ברבנו הארי. שבי נהיה הפוך, יצחק בן שלמה. זה רבנו הארי, היה שמו רבי יצחק, שם אביו שלמה. ופעם שלישית באה אותה נשמה לעולם בהרשש. הרשש, שבי ראשי תיבות, שלום בן יצחק, הוא היה שמו שר שלום, כך שמו הפרטי. שר שלום שרעבי. שרעב זה מחוז בתימן ששמו שרעב. אז נקראו האנשים שבאו משם על שם אותו מחוז. שם אביו היה יצחק. שלום בן יצחק. בשביל שלושה צדיקים אלו עלה משה למרום לקבל תורה. עלית למרום, שבית השבי. ואמר שהוא היה ניצוץ רבנו הארי. מאיפה ראינו? רבנו הארי כשנפטר, שעת פטירתו, לא היה אף אחד לידו, רק תלמידו רבי יצחק הכהן. כך מובא בספר שער הגלגולים בסופו. והיה רבי יצחק הכהן בוכה. הוא אומר לו, הרב, זו התקווה שהייתה לנו, חשבנו שאתה תישאר בחיים, ואתה תביא לנו את המשיח. הוא אמר להם, זה היה שנת שין למד ב'. אמר להם רבנו הארי, אם אני אחיה עד שין למד ה', אני אביא לכם את המשיח. בשין למד ב' הוא נפטר. שלוש שנים לפני כן. אומר לו רבי יצחק כהן, מה זה התקווה שהיה לנו שאתה תישאר בחיים? אמר לו, אני, אם תזכו אבוא עליכם. ככה אומר רבנו הארי לפני פטירתו. אומר לו, איך אתה תבוא אלינו אחרי שאתה מת? אמר לו, אין לך עסק בנסתרות, אם אבוא בהקיץ או בחלום. סיים את דבריו, אמר לו, קום צא מזה שאתה כהן ואסור לכהן להתאמות למתים. יצא רבי יצחק הכהן מהחדר, רק יצא מהחדר, רבנו הארי נפטר. אמר הרב שאול דווק, אתה יודע, הוא אמר לו, אין לך עסק הנסתרות, איך אבוא אם בהקיץ או בחלום? כוונתו הייתה שהוא יבוא בגלגול ברבנו הרשש. והם באו בגלגול התלמידים של הארי, זה אותם נשמות. והוא לימד אותם תורה. אז זה היה נשמת הרשש עליו השלום, כך כמו שאנחנו רואים. הרשש פירש את כל דברי הארי, פירש אותם בצורה מדהימה. היה חכם בן ציון הבא שאול עליו השלום, ששמעתי מפיו. אמר לי, אביך אמר לי, אבי אמר לו פעם, לפני איזה 40 שנה, מי שלא למד, מקובל שלא למד דברי הרשש, דומה לאדם שלא ראה אור השמש מעולם. שמש, היו קוראים לרשש השמש. למה הרב? שלום מזרחי שרעבי, כך הוא היה חותם, שלום מזרחי שרעבי. אז זה ראשי תיבות השמש. מי שלא למד הרשש לא ראה אור השמש מעולם. איך היה הרשש? באמת התורה שלו כל כך צחה וברורה ועמוקה מאוד. יש עליו מעשה נורא, שפעם אחת הוא והרב חיים דלרוזה והרב חידה התוועדו יחד, אמרו, עד מתי ישראל ככה סובלים צער וצרה ומצוקה וסבל וכל זה? צריך לעשות משהו. מה עשו? הוא היה חודש אלול. לקחו על עצמם שלושה ימים תענית, ישבו בתענית. וסחרו איזה חדר סמוך להר הבית. ועלו על הגג. מהגג הזה היו רואים את הר הבית. ישבו שם שלושה ימים בתענית. לבשו סקים, סקים זה לא מה שאנשים חושבים, סק יוטה של אורז או זה סק, זה עשוי מצמר של עיזים. אתה יודע מה זה העז הזה? הסערות שלו, נוצה של עיזים. אורגים מזה הבדואים היו עושים פעם אוהלים. אז האוהל למעלה מכסים אותו באיזה גוש, שזה עשוי, זה עבה מאוד, ועשוי מהצמר של העיזים. העז, השיער שלו מסולסל וקשה מאוד. זה דוקר כמו מחתים. מחתים יש לו, לא שערות. מזה היו עושים שק, והשק הזה שמים על הבשר. זה אם תשים אותו עליך אחרי 5 דקות, כל הגוף אדום. דוקר כל הגוף. זה השק. והם כל חצות לילה היו לובשים את זה וקוראים תיקון חצות. אז הם לבשו את זה שלושה ימים, שלושה ימים, וישבו על הגג שם מול הר הבית, והיו מתפללים, נעשו ייחודים בכוונות. ביום השלישי באה רוח שערה להעיפה אותה משם, ואמרו בשמיים שכיוון לא הגיע הזמן עדיין לגאול את ישראל, כי אי אפשר להביא את המשיח נגד הזמן, נגד הטבע. צריך שיהיו ראויים, יהיה מעשים בדור, שיהיה מתאים להביא את המשיח. אמרו להם, נגזר עליהם שאחד מהם ימות באותו שנה, ואחד יגלה ורק אחד יישאר. עשו גורל, מי יגלה? הרב חידה, נפל עליו הגורל, היו שלושה. הראשון היה הרשש, השני היה רבי חיים דלה רוזה, והשלישי הרב חידה. הרב חידה גלה, נסע, אז יצא, הגיע לליבורנו ונשאר שם. בסוף סופו נפטר בליבורנו. הרב הרשש באותה שנה נפטר, זה היה באלול המעשה. בחודש שבט שנה אחרי זה, תקלז תפקוף למד זין, נפטר הרשש עליו השלום. יש כבר 222 שנה, בדיוק השנה יוצא 222 שנה לפטירתו. 222 רכב, גמטריה רכב, רכב אלוקים ריבותיים, עלה בסערה השמיימה. אז הוא נפטר, ונשאר רבי חיים דלה רוזה אחריו. הוא חי עוד איזה 15 שנים אחריו, פה בירושלים נשאר אחריו. והרב חידה גלה, מכאן ראינו את המעלה, כמה היה אוהב את ישראל. סופר על הפעם אחת, היה הולך בשוק, בעיר העתיקה. ראה אישה הרה, סומה, לא רואה, חוץ מכבודכם, ויש לה ידה קטנה, הולכת לפניה, מוליכה אותה. הסתכל, ראה שהאישה בלי נעליים. מה עשה הרב? חלץ את הנעליים שלו. מי עושה את זה? איזה חכם עושה דבר כזה? חלץ את הנעליים שלו, ושם הרחובות בוץ, הכל בוץ. ונתן לה ללבוש, והוציא את המעיל הגלימה שלו, שם עליה, ושלח אותה, כל כספו מה שלו בכיס, נתן לה, ושלח אותה לבית. בא לבית המדרש, בלי הגלימה ויחף, פלאו כולם, הרב יחף. רצו מהר להביא לו איזה נעלי בית, איזה משהו. עד ששאל אותו מישהו, אמר לו, ראיתי אישה סומה, לא יכולתי לסבול שהיא הולכת בלי נעליים. תודה לה את הנעליים שלי, שתלבש. אין בזה לא יהיה כלי גבר על אישה, וזה אז היה נעלי בית החשוב, מי שלובש לובשים, איזה נעליים שיגיע. אז תראה את האהבה שלו לתורה, כמה היה זה. סופר, פעם אחת ראה בבוקר, השמש נרדם בחצי הלילה. אין לו כוח לקום, סכן, זה ב-11 בלילה כל פעם צריך לקום. נרדם, מה עשה הרב? אמר לו מישהו, השמש נרדם, לך תצעק עליו. אמר, בסדר, אני אעיר אותו, שקט. הלך הרב בעצמו לקח את הפנס. הרב בעצמו היה ראש החסידים של בית אלה, אתה יודע איזה מעלה זאת? זה היה משרה רמה מאוד, יש להם תקנות קשות מאוד. שהיה בבית אל, נראה את התקנות של בית אל, תקנות נוראות. הראש הרבנים נקרא הרב החסיד, אף אחד לא יכול להיות חזן בלי רשותו. אף אחד לא יכול להנהיג שום מנהג בלי רשותו. מה שהוא קובע הוא כמו מלך. הוא בעצמו הרב. לקח פנס, הדליק אותו, והלך העיר את כל התלמידים. והם לא שמו לב, הם רגילים שהשמש מאיר. באו לבית הכנסת, רואים השמש איננו, והרב יושב. אז מי זה העיר אותנו? אליהו הנביא היה? בסוף רואים השמש קם אחרי שעה, תסלחו לי, תסלחו לי. אז מי העיר אותנו? זה התברר שהרב בעצמו העיר אותם. כך ענבה היה לו, ענבה נפלאה מאוד. סופר שבחודש אלול היו הולכים לכותל לעשות שם תיקון חצות, והערבים שם הרשעים היו גרים שם, היו מפרעים. יום אחד אמרו אל היהודים, כל פעם באים לכותל, כותל שלהם, זה הכותל הם מחשמם, קוראים לזה אל בורק. זה אומרים שמחשמו הסוס של הנבל שלהם שם קשר אותו, והוא עלה השמיימה, שיעלו כולם השמיימה, שעול תחתית שם. אז הם אומרים, זה מקום קודש להם. מה זה הרב בא לפה מפריע? באו אותו לילה אחד, כמה בריונים בחודש אלול, עמדו עם נבוטים בידיים, אמרו יעבור הרשש, יקו אותו שם. הוא לא יודע, הוא לתומו הולך. הוא קם, הגיע חצות, הולך לכותל. הלך לכותל בדרכו, ואלה אמרו, אמרו איזה סיסמה, הוא הגיע. הרימו את ה... זה. הוא עבר כמו מסדר כבוד. נשארו עומדים, תקועים ככה. אמרו, בום, עמדו כולם ככה. עמדו בשני הצדדים, והוא עבר. עבר, אמר שליחות, קרא שם תיקון חצות, חזר, רואה גם כן, הוא לא הבין למה, גם הוא בעצמו לא ידע למה. לא עומדים ככה כמו איזה פסלים, אמר זה טדי קולק, העביר את גן הפסלים לשם. לא יודע מה זה. טוב, גמר, הלך להתפלל. נהיה בוקר, אלה קמים, רואים מה זה פה. עומדים, נשארו עומדים אותו דבר. עד שהבינו... הלכו, התחילו להתחנן אליה, ביקשו ממנו מחילה וכו' וכו' וכו', עד שהסכים. אז שחרר אותם. היה מסופר עוד מעשה אחד, משפחת אל-חוסני, אלה הרשעים האלה. הם היו עוד, מאז היו בירושלים. הייתה אישה אחת צדקת, קראו לה מלכה די פרנס. היא באה מצרפת, הייתה צרפתיה. אישה צדקת. הייתה דואגת לכל אלה שבכותל המערבי, מסדרת להם שם ספסלים, כיסאות, צל עושה מתי שיש שמש, עושה שכחות, דואגת שיהיה להם ספרים, יהיה להם מה שהם צריכים. איזו אישה צדקת, הייתה משרתת שם בכותל, בהתנדבות, אף אחד לא מינה אותה. זאת הצדקת הזאת, כל הזמן הייתה בכותל. והיה לה איזה בית בעיר העתיקה. יום אחד זה רשע אחד ילד מלא משפחת אל-חוסני, זרק עליה אבן, היא איבדה את ההכרה, קיבלה אבן בראש, איבדה את ההכרה. לקחו אותה לטפל בבית, התחילו להשיב את רוחה, הביאו רופא. והילד הזה הערבי חזר הביתה ולא הלחם, התעקם כל גופו, קיבל שיתוק, אירוע מוחי, ונשאר ככה תלוי בין שמיים וארץ, ידיו מפרפרות, עקומות, רגליו התעקמו, הראש שלו התעקם לצדדים, וכולו נהיה מעוקם. ידעו מה זה, כמו איזה עץ אחרי הפצצה אווירית כזה, ככה נהיה כל הצדדים. ואלה המשפחה שלא ידעו, ביררו, זה יקאי פצע את מלכה די פרנס. הלכו, מה יעשו? הלכו להרשש. מה עשה הרשש? אמר, זה זמן לעשות קידוש השם. אמר, היה בן יחיד להוריו, והמשפחה מפורסמת. אם אלה המוסלמים יקנו תחת ידינו, כולם יקנו, אם זה המשפחה הזאת. אמר, תביאו אותו לכותל המערבי, ואני אתפלל שם. ואחרי התפילה הוא שומע הילד, תגידו לו שיגיד שהוא מבקש סליחה, נענע את הפה, איך שלא יהיה. ויביאו אותה, בינתיים אותה ריפאו קצת, התאוששה, התעוררה מהתרדמה שלה, ביקש סליחה בכותל, הרב התפלל, אחרי שגמר להתפלל, אמר כעת שיבקש סליחה ליד כל המחכמה שלהם, כל הקדים והמח וידח, הזה, הזרע המלאק, האמן והגד וכולם, אמר ליד כולם, ואז באותה שעה ביקש מחילה, מיד התרפא. ואז נהיה קידוש השם מאותו יום ליהודים הייתה אורה ושמחה. זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל, שהשם יתברך ימהר לגאולנו גאולת עולמים במהרה בימינו אמן.